המאמר החמישי והאחרון שבעצם הרב כתב לפחות הרב צבי דקה חייבים לדור האבות להבין או להכין אותם לקראת הנפש של דור הבנים. מאמר דרישת השם, שיש איזה צד שהמאמר הזה הוא קצת המשך של מאמר המחשבות, וגם יש בו יסודות שקשורים קצת גם לדברים שהרב דיבר לפני כן במאמר הפחד, ואולי המאמר הזה הוא מאמר הכנה לקראת מאמר דעת אלוקים, יותר לבנות את ההכנות הנפשיות לקראת מאמר דעת אלוקים. לפי זכרוני, הרב צבי יהודה בצמח צבי לא מזכיר את המאמר הזה, הוא מזכיר את מאמר הדור ועונה ושמחה והפחד והמחשבות קשורים לדור אבות, ואת מאמר דעת אלוקים ועבדת אלוקים קשור לדור הבנים. וזה נהיה קצת בעצם שכמו שמעתי שדרישת השם היא איזשהו מבוא שהוא אולי בנוי על האקדמות שהוזכרו קודם, אבל לקראת המאמר הבא. והרב פותח אותו בדברי המצוות ישרים. הלא אם ינו על הדבר עיון אמיתי, היינו מוצאים אותו על אמיתו ומטיבים לעצמנו ומלמדים אותו לאחרים ומטיבים להם גם כן. שכל העניין של כמו שהרמח"ל יסק מה שכל קשור לענייני לימודי יראת השם, אם היינו לומדים אותו עיון אמיתי, אז היינו לא רק מוצאים אותו על אמיתו אלא מתאימים לעצמנו, שזה דבר ראשון שנאמר כאן, שיש איזשהו יכולת קודם כל לא לעמוד על אמיתתו, יש יכולת לעמוד על אמיתתו אבל לא להתאים לעצמנו. ודבר שהוא יותר משמעותי גם לגבינו, שבזכות הדבר הזה גם מלמדים אותו לאחרים ומטיבים להם גם כן, שסוג הלימוד הזה מעבר למה שאם הוא ילמד בצורה נכונה אז הוא יהיה טוב לשמיים וטוב לאדם עצמו, יבין את האדם עצמו בצורה נכונה, אבל זה גם מסוד בשאלה עד כאן אפשר להיטיב עם האחרים גם כן. והרב עוד פעם כותב את זה כמו שאמרנו לדור האבות, אם רוצים ללמד תורה שמגדילה דור שלם, אז היא צריכה לעבור הרבה בירור בינה ובין עצמה, אבל בצורה כזאת היא, אז היא גם תוכל לתת מאחר גדולה ולהיטיב עם אחרים, עם אותם רחוקים שאולי בגלל שלא עיינו בו עיון אמיתי ולעמדו על מיתתו, ומלא גם סברו שהוא לא מתאים עם עצמם, התרחקו. ועל ידי הסידור המיוחד הזה יהיה אפשר גם לעורר תיקון גדול. ומה שאמר שלמה, וזה עכשיו משפט החשוב כאן, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. רואים שבשביל לזכות להבנת יראת השם, צריכים להקדים לה שתי הקדמות, של תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה. שעוד מעט נבין במשך הדברים של הרב, שהם כאילו נאמר ככה, למה לא עיינו בדבר עיון אמיתי ולא הבינו אותו על מיתתו ולא הטיבו עם עצמו, שהוא גרם אחר לכל השבר הגדול שאחרים גם התרחקו, כי לא הייתה הקדמות הנחוצות אליו, שזה לבקש אותה ככסף וכמה תמונים לחפש אותה. אז אנחנו בזאת השם, כל המאמר כאן יבוא להסביר את ההקדמות הנחוצות למה שאנחנו נכנה, זה מה שרמזתי, שזה בעצם הקדמה לדעת אלוקים, בשביל להגיע לדעת אלוקים, אז שמור רגליך כאשר תבוא אל בית האלוקים, ומזקיק כלי נפש לא דווקא כלי דעת, שזה יהיה השלב הבא, אבל כלי נפש קודמים שאפשרו לדעת להיבנות בצורה נכונה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכול אז זה מה שהרב אומר, לב מי לא יגיע למקרא הדברים הללו, ביחס ללימוד של עניינים התלויים בתלמודה של חלק העיוני שבתורה, כן, מה שחינה זה הרמח"ל עיון עמותי, בתלמודה של החלק העיוני שבתורה, זה בעצם להיות קשור לצד העמוק, עמוק, שגנול בתוך התורה, שמסקיק, כן, אבל מה שהשאר אומר, אבל כמה מעטים מהם שמכינים את עצמם להבין ולצייר איך נראה הוא הדבר שאנחנו קוראים אותו עיון אמיתי. כי כדי להגיע לעיון אמיתי, יש צורך קודם כל לבנות תחנות, להכין את עצמם. כן, אתם זוכרים, הרמב״ם במורה נבוכים, בהקדמה, במכתב, באיגרת לתלמיד, אומר שהוא בהתחלה מאוד חשש ללמד אותו ולהפגיש אותו עם כל היסודות של, שקשורים לפנימיות התורה, כי הוא חשש שמה אין מוכנות, לתלמיד לא הייתה מספיק הכנה לקראת הדבר הזה. הוא אומר, ורק שראיתי א', שחשקך גדול, זה דבר ראשון, שיש לך חשק גדול, אחר כך ראיתי שגם מנוסף החשק, אתה בנית את כל ההקדמות שהרמב״ם גם יחזור אליהם אחר כך בהמשך המורה נבוכים בפרק למד ד', יחזור אליהם אחר כך בסוף מורה נבוכים במשל של האדם שרוצה להגיע למלך, שהרמב״ם שם מפרט שיש הרבה הרבה הקדמות שהם לא ההתעסקות ישירות באלוקות, אבל הם הכנות קריטיות שנדרשות לקראת לדבר המסם הזה, רק אז נקשרה תוכלתי בתוכלתך, ככה אומר הרמב״ם, והבאתי לך את הדברים האלה, שזה מצריך, כמו שהרב כאן אומר, שיכול להיות שכולם מאוד מאוד רוצים להיות קשור לעולמות מאוד פנימיים, יש להם הרבה איזה כיסופים לדעת את הסוד הפנימי של דברים, אבל אם הם לא בנו תחנות הראויות, אז הדבר הזה יכול לשמש להם לרועץ. כמו שהרב מסביר, אין לך מקצוע של מדע שבעולם, שכך יהיה ניקל לתת ליונו פנים של קטנות, של חושך ושל קימוץ, כמו שנקל ועלו לדבר באותו המדע, שאנו קוראים אותו בשם הבינה של יראת השם, כן, זה, ככה הפסוק מסיים, אז תבין יראת השם. אני דלה קצת, שהרב הרי כמה שעות הסביר, אז תבין יראת השם, כן, הרי יש לנו, כן, בהמשך אחרי המקור הראשון, הרי יש לנו עסק עם מושג האלוקות, מושג העירה ומושג הבינה. שלושת המושגים הללו, הלא אין שיעור לרוחבם והיקפם, עומקם וגובם. ומילא אין שיעור להמון המושגים המתאים שבאים מהם, כל זמן שיחסר זיקוקם ובירורם. כמו שהרב אומר, יש כאן מערכת משולשת, שבנויה מתבין יראת השם. אולי אפשר לומר, השם זה המושכל, כן, הדבר שבו מעיינים, זה התוכן, זה המלשון של המהר"ל, זה הנותן, השפע, זה שמעתיק אלינו את השפע. יש את היראה, זה הסובייקט, האדם שעומד אל מול הקדוש ברוך הוא, כן, ויש את הבינה של יראת השם, שזה מה שנמצא בתווך, הטפחיים באמצע שנמצאים בין הטפחיים שבהם הקדוש הוא תופס לבין הטפחיים שבהם משה תופס. זה בעצם, כמו שבלשון הראשונים, זה כמו שהתנא מזכיר דברי הרמב״ם, המשכיל, המושכל והשכל, הם שלושת המושגים שעומדים ביסוד הבירור הזה של דעת אלוקים. שזה נכון לכאורה לגבי כל חוכמה. אבל כמו שהרב אומר, שקוראים לזה במושגים האלה כאן, של יראה, בינה ואלוקות, אבויה, זה שלושה מערכות, כמו שאמרנו, שקשורים לאת מה אתה מקבל, איך אתה מקבל, ומי אתה, ואיך אתה סופק את הדברים אליך, אבל שלושה מושגים שבסודם קשורים למערכות אינסופיות. כי השם י' כ' ו' כ', כן, זה הופעה אלוקית שלא מוגדרת אפילו בכללים משה מלוקים, אלא כמו שהתניא תמיד אומר, י' כ' ו' כ', זה הטעיה של היה הווה ויהיה, והטעיה של ההווה המתמיד שלה, ככה יעשה איוב, שהיא בעצם קשורה לגילוי הניסי של, של הקדוש ברוך הוא. אותו גילוי שהוא כל הזמן אנחנו נפגשים עם מרחבים האינסופיים של, של שם השם. אז הנושא שבו אנחנו, בו אנחנו אמורים להתבונן הוא עצמו אינסופי, וגם בינה, גם היא עניינה להבין דבר מתוך דבר, בצורת חשיבה שגם היא לא מתוחמת ומוגדרת, אלא כל הזמן נמצאת בהנבאה פנימית, וגם צורת הקבלה שלה של יראה, יראת שמיים, כן, כמו שאתה יודעת תמיד אמר, זה לראות את השם שם שם, זה להיות באיזשהו עמדת הקשבה שהיא גם עומדת במקום אינסופי, שיראה תמיד לעומת אהבה, שאהבה מבטאת את הזהות, יראה מבטאת את הפער, זה עמדה של פער. אז שלושת המושגים האלה, זה מה שהרב אומר, שאין שיעור לרוחבם והיקפם, לעומקם ולגובעם. ואולי ראיתי גם כאן משבט את שלושת המושגים האלה, זה רוחבם וכפם, אני קורא זה בקריאה אחת, ועומקם וגובעם, יש כאן שלושה צירים, שציר הגובה זה השם י' כ' ו' כ', שגבוה מעל גבוה, כן? והבחינה של העומק קשורה אל... אל הסובייקט עצמו, שסופג את הדברים בקרבו, איך הכל מתעמק בקרבי על די יראה. והרוחב והכף הוא קשור אל הרחובות הנהר, שהם קשורים תמיד ידלם איש תבונה, כן, אל המרחבים האדירים שבהם סופגים את כל הדברים האלה. שזה בעצם, אנחנו מתעסקים כאן גם בענייני אלוקות, גם בענייני הנפש של אדם, וגם בענייני תורת ההכרה. שלושה מערכות כאלה, אבל שבצורה החריפה כאן של אז תבין יראת השם, הם קשורים למרחבים אינסופיים. כגודל המרחבים האדירים, האינסופיים של שלושת התכונות האלה, של שלושת התכונים האלה, שהם כולם אחד בסופו של דבר, כי אדם מתוך עמדה של יראה, שהיא מבליטה את הפער, בא ומתבונן, בא בקדוש ברוך הוא שהוא אינסוף, כן, שלעולם לעולם הנפש לא תמלא, בת מלך תמיד תרגיש עוד מה שלה עוד לספוג מתוך הדברים האלה, אבל זה כמו שהרב אומר, שזה בדיוק יכול בדיוק להפך לרועץ. ואני חוזר למשפט שבו התחלתי את הכל, אין לך מצוות שמידה שלנו שכך נקל ליונו פנים של קטנות, של חום, חושך ושל כימות, כמו לדברים האלה של הבינה של יראת השם, שזה ממש מושגים הפוכים, שאני כבר עכשיו אומר, ההתעסקות באלוקות יכולה להיות, הופכת להיות המושג של חושך, של חושך זה הכוונה, מציאות כזאת היא שהיא קודרת אצל האדם, שהוא חשוך בה, שהוא נמצא בכדרות של דעת, שהוא לא מבין בכלום, שהכל נמצא אצל האדם בצורה מטושטשת והרפלית, נתונת נטולת אור. ויראת השם בצורה של היראה שלה יכולה מאוד מאוד דווקא להקטין את האדם, להפוך את האדם להיות דווקא במקום, המקום הזה שמזנק למרחבים גדולים, להמחיש לו עד כמה הוא קטן, עד כמה הוא לא כלום. וגם המושגים דווקא של ההתבוננות, הרב אומר שהם אלה שיכולים דווקא ליצור קימוץ, יכולים דווקא במקום להרחיב עוד יותר לקמץ ולקמץ את האדם. אז שלושת המושגים הכל כך גדולים האלה, הכל כך אינסופיים האלה, הם ממש יכולים לשמש לרועץ ולהיות הכי מזיקים. כי כמו שהרב אומר, ואין זה פלא, שהרי הצללים הם תמיד נמדדים לפי האורה, לפי גודל המרחב והתפצות של ספי כל נושא, כי רוב השיגיון אתם נמצאים במושגיו, שככל שיש דמות יותר גבוהה, אז הצל שלה הוא יותר, הוא גם יותר, כן, יותר גדול. אבל אפשר לומר, מה זה צל לעומת הניצב? שניצב זה איך הדבר הזה נמצא במקום כזה שהוא מתגלה בצורה שמטפס כפי מעלה. הצל זה תמיד איך זה משתקף בשטחיות, בשטח עצמו, כן, שתופסים את המושגים האלה בשטחיותם, אז כגודל ה... רוממות שלהם, ככה גודל ההטעיה שיכולה להיות קשורה בהם. כי זה מושגים באמת, כל המושגים שקרובים אל האדם, אז גם ההטעיה שבהם היא הרבה פחות נמוכה. אבל ככל שמדובר על יותר גודל, גדולים מאנו, גדולים חיינו, גדולים הם כן גם משוגותינו. אז זה מרחבים שלא קשורים למקום השולט של האדם, אלא למקומות שבעה דברים מחוסים מעיניהם של האדם, גם הקדוש ברוך הוא, אבל כמו שאב אומר, גם עומק האישיות של האדם, דיברנו שעה שעברה, כן, באורות הקודש, שגם הוא, אי ידיעת אופי עצמי, וגם הבינה היא גם צורת של לימוד כזה שהוא תמיד, הוא רק רומז למקומות אחרים, הוא רק, כן, 50 שערי בינה, לכל סוגיית ההשערות האלוקיות, ש... כגודל עצמתם, אבל ככה גודל שמם, שהם אשרות, שהם רק בצורה כזאת של נוגעים ואינם נוגעים, אז דווקא הגדלות שבהם יכולה בצורה מאוד מאוד, אם בונים אותה בצורה לא נכונה, היא ממש יכולה לשמש לרועץ ולהיות מזייפת את הכל. ונמצא שכגודל מה שהדבר הזה יכול לרומם את האדם ואת המרחב שנמצא סביב האדם, ובסוף רוממו השם אלוקינו, הדברים האלה מקטינים את הכל, מקטינים בראש ראשון את האדם, ומאלה מקטינים ומבזים את כל המדד שלו, ובסוף הם גם מקטינים את הקדוש ברוך הוא. תסתכלו כאן בקובץ ב', קוב כבב. אבל כשההשכלה האלוקית היא קטנה, אז הציור שמציירים את האלוקות, הוא גם כן קטן. וכיוון שהתוכן האלוקי, הוא מבאר את הקטנה האינסופית של האדם לפניו. אז אין לשאר עד כמה האדם נעשה זוחל ובטלן על ידי יראת שמיים שאין בו דעה. כן, הרב כאן מזכיר את שלושת המושגים שדיברנו עליהם. ההשכלה זה יהיה מדרגת הבינה, התוכן אלוקי זה יהיה מדרגת השם, ואחר כך האדם זה יהיה מדרגת היראה. כי כמו שהרב אומר, אם כל ההשכלה האלוקית, צורת ההתבוננות, נעשית בצורה שלא מרחיבה את הדעת של האדם, אלא מקטינה את ליבו של האדם, אז מלא שאדם מתבונן בכלי המחשבה האלה על האלוקות, אז את האלוקות הוא מצייר על פי המחווי האחרים העלובים שבהם הוא נמצא, אז גם האלוקים מציירת לו בצורה נמוכה מאוד. ואז הרב אומר כאן דבר עמוק מאוד, ואז זה גורם לזה שהאדם עצמו, והדימוי עצמי של אדם, הופך להיות שפל שאין כדוגמתו. כן, אני חושב שפעם הזכרנו את הדבר הזה, אולי יצאנו כבר פעם לדבר על הפסקה הזאת, כי זה בעצם, כן, אז הבאנו, דימנו איזה מה זה המשמעות של האינסוף, כן, אבל תראינו את הבצורה קצת ילדותית, כאילו, הכוונה של ילד בגיל כיתה א', אז הוא סופר 1, 2, 3, 5, 9, 10, מלן תלפים, כן, זוכרים את המספר הזה? זה מבחינתו אינסוף. כל מה שמעל למה שאמור על המדעה, זה כבר, מבחינתו המלן תלפים, זה כבר הדבר הכי גבוה שיכול להיות. ככל שהוא בכיתה ג' לומד את לוח הכפל, אז הוא כבר מבין שסופרים עד 100, ואחרי 100 סוף סוף מגיע המספר הנחשף הזה שנקרא אינסוף, וכך בתיכון, ואחר כך שהוא מגיע לעולמות רוחניים, הוא מבין עד כמה כל בכלל, כל מושגי המתמטיקה הם רק ביטוי עלוב למושגים יותר גדולים. אז בסופו של דבר, בעצם המושג הזה שנקרא איך מציירים את הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מותנה בשאלה מה בכלל מרחב החיים שאליו אתה קשור. ככל שמרחב החיים שאליו אתה קשור הוא גדול יותר, אז הקדוש ברוך הוא, כן, גבוה מעל גבוה שומר, הוא נשגב יותר מכל המרחבים האלה. אבל אם החיים של האדם, מרחב החיים של האדם, הבינה של האדם, היא בינה עלובה מאוד, אז כמה שהוא מאוד מאוד הסבירו לו שהקדוש ברוך הוא מעל הכל, אבל סוף הוא תופס את הקדוש ברוך הוא במושגים מגושמים, במושגים מוקטנים, מצמצמים, אז בסופו של דבר, הוא ודאי אלוקי יהיה לו מעל כל מה שהוא מכיר, אבל כל מה שהוא מכיר הוא כל כך עלוב, אז הקדוש ברוך הוא, הוא לא גבוה מעל גבוה, הוא גבוה מעל כל השפלים, שם בתורה הזאת מצייר את הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שכל מה מחנכים את האדם בצדק, לומר שהפער בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, הוא פער של אינו עולה אפילו בצד של ביטול לגבי משהו באמת, יותר אפילו ביחס של אחד אינסוף, אז את הקדוש ברוך הוא בעל כוחו מצייר כישות מסוימת, נגיד מסוים שלנו ביליארד, אבל האדם הוא אחד, כן, שעכשיו את המצג הזה, אתה אומר, יחס של אחד כפי אינסוף, מה זה יחס של אחד כפי אינסוף לכל מספר? זה תמיד שואף לאפס, אז האדם הוא תמיד מחוק לגמרי ביחס לביליארד, כי הרי גבו שמיים מארץ, כן, גבו דקה מתקרחים, ובאמת בין התייחס בין האדם לבין הקדוש הוא יחס של אחד אינסוף, אבל זה בעצם בסופה מתמטית זה שואף לאפס, אז מלא האדם הופך להיות הדבר הכי הכי שפל יותר מכל השפלים, עד שהופך להיות כלא נחשב, כמחוק לגמרי. זה מוכרח מעצם זה שאתה תיארת את הקדוש הוא כמשהו. הגדרת אותו בהגדרה הכי גבוהה שלא יכולה להיות, שאתה עומד מול הדבר מסוים הזה, נמחקת לגמרי. ואז גם אלוקי, הקדוש הוא נתפס כמשהו מוגדר, כל העולם הדעת שלך הוא הבסיס אולי לכל דברים האלה. יכול שהבינה של אז תבין נראית השם, זה התשתית לכל דברים האלה. היא עצמה מאוד מאוד רדודה ועלובה. ומאלה גם כל הציור האישי של אדם הופך להיות שפל מאוד. כן, ואיך יבוא אדם לידי השערה, אני ממשיך בקובד לא קובב, של הגודל, כי באופן של תוצאות העצמית של הדר הנפש, לא תרחב על ידי החוות כוח, תרחב סיק, על ידי החוות כוח העמדה שלו. זה שחרור דמיונו ומופג יונו על ידי דת העולם ואחרים, על ידי עושר הרגשה בכל הוויה, שזה באמת לעסוק בכל החוכמות שבעולם ובכל תורות אחרים, בכל דרכי התרבויות השונות ותוכני המוסר ודת של כל אומה ולשון, ועולת נפש שידע לזכיח את כולם. הרב כאן אומר דבר מדהים, וזה בעצם מה שהרב ילך לומר בכל המאמר שלנו כאן, שכהקדמה לדת אלוקים, אדם צריך בכלל לפתח את כל מחנה החיים שלו, לפתח את כל מושגי הידע שלו. כמה של אדם יהיה עולם של בינה יותר מפותח, יותר עשיר, והרב אומר, וזה הוא מקבל שחרור דמיונו, יבל די עושר הרגשה, על די התעסקות בכל החומות של העולם, בכל תורות אחים, בכל דרכי התרבות, השונות ותכני המוסר והדעת, זה מה שיעצים באדם, זה מה שבכלל יבנה בו צורת התבוננות קודם כל, צורת התבוננות שקשורה למשאלות אדירות, למרחבי חיים אדירים, למעוף של דמיון גדול מאוד, אז מלא שהוא יבוא אל הקדוש ברוך הוא תמיד יאמר, כל מה שלא מצייר זה ברור שלא מרווה טיפה מן הים מהכמיהה הגדולה שגם כתלי, אני כבר ברשותכם מדלה כבר לסוף המאמר, כן, אני כבר קצת יראיתי את החטא בסוף, אבל הרב כאן בסוף המאמר יזכיר כל מה שיחסר לאדם בעמוד קופקפתית מחוכמות העולם, נגד זה יחסר לו 10 תמונים מן התורה. אמר רבנו הגר"א ז"ל לנאמני ביתו, כן, מה שמזכיר כאן בספר של הרב משקלוב אוקלידוס, זה ספר שהגר"א כתב על חוכמת התשבורת, חוכמת הגיאומטריה, יש לו ספר שלם לגר"א על כל חוכמת הגיאומטריה, שם הוא מביא כל מיני משוואות, ובמקום לקרוא להם X, הוא קורא להם הצדיק הנסתר, זה השפה שדרכה הגר"א מכנה את המספר הנעלם שאותם צריכים לדעת, וזה חלק ממה שהגר"א, אבל עודד את תלמידיו, כמו שכתוב גם הרבה בספר כל התור, ללמוד את 7 החוכמות, והגר"א אמר משפט חריף מאוד, שמי שיחסר לו חוכמה, חוכמות העולם, כנגד זה יחסר לו 10 מן התורה. זה משפט שלא מובן, כי אתה יכול, ברור, הרי שחוכמת הקודש היא קבועה לאין ארוך מחוכמת החול, אז לכאורה, הפרופוציות צריכות להיות הפוכות, כן, כאילו, כי הכוונה היא ש... כל עולם החול, אתה בונה הרבה בעולם החול, בזכות זה אתה זוכה לעוד קצת הבנה קטנה בתורה. אבל הוא אומר כאן, כל ידיעה בעולם החול, היא בגלל שחסרה לך, יחסר לך 10 ידות בחוכמה, 10 מונים מן התורה, יחסר רק כתוצאה מהדבר המסוים הזה. אם לא תדע, אני אגיד זה בצורה קצת חדה, משוואה אחת לענות, אז מסרטות שלמות לא תדע. זה נראה... הפך, הרי הכרנו כאן חוכמת החול, שכל שבריר קטן שלה הוא בעולם הקודש הוא פסר, זה דבר שאי אפשר לומר, אבל כוונת הדברים זה מה שאמרנו. כי היסוד של כל חוכמת החול הוא לא מצד מה שהיא אומרת, אלא מצד איזה משקפיים היא בונה, איזה ממד היא בונה? זה כמעט כמו שאני אגיד לכם משפט כפרני אחר, שמי שחסר לו חצי מספר בצילינדר, חסר לו את כל הרע של כל השס. כן, זה משפט של כפירה, המשקפיים האופציות האלה, הן שוות ערך לכל השס כולה, אבל אין מה לעשות. אם לא יהיה לי את הצילינדר נכון, אני לא אוכל לקרוא רעשי לכל התורה כולה, אני אהיה חסר עונים אל מולה. אז יש משהו שבסופו של דבר זה יותר הכוונה מאיזה מבט, מאיזה גישה אתה בא. ויכול להיות שבעצם כל חוכמת החול, עניינם הוא לא דווקא הידענות שתקבל מהם, אלא הכמיהה שמתעוררת כתוצאה מהדבר הזה, שאדם חי בכמיהה של סקרנות. אז מלא, חסר לך את המשקפיים הנכונות, אז את כל הקודש אתה תראה, לא בצור, אתה לא תבין אחר כך איזה עשרות מונים, איזה גודל אינסופי, בכלל של כמיהה שעל הנפש לא תמלא להגיע לבית הווה, היא זאת שחסרה לך. לכן המניע שמניע את כל מושגי גם האלוקות, וגם מושגי הבנייה של העבודה של האדם, את דעת אלוקים. ועבודת אלוקים בתווך יש את הבינה, שהיא בעצם לבנות בכלל את הכיסופים, לבנות בכלל את עולם הדעת. אני כבר בעצם קצת רמזתי שהסוגיה של הבינה בצורה הגלויה שלה, זה בעצם היכולת ההנבאה. זה כאילו יכול משהו שכלי, שקשור ליכולת של משהו בתורת ההכרה, של היכולת להבין דבר מתוך דבר. אבל אנחנו כבר מבינים עכשיו דבר נוסף, והוא בעצם הדבר המרכזי שאליו הרב כתב את המאמר הזה כאן, שזה בעצם בשביל לפתח את הבינה, בשבילה צריכים עוד הקדמות נוספות, שזה מה שהרב אומר, מה שהפסוק אומר, אם תבקשנה ככסף ואינו תחפשנה. כדי לבנות את הבינה צריכים בשבילה קודם כל תכונות לא של דת, אלא תכונות של נפש נכונות, של תבקשנה ככסף וחדמין תחפשנה. זה מה שבכלל יניע את כל מרחבי דת האלוקים של האדם. אז אולי רשע, לפני שנמשיך, אני רק בשותכם רוצה לקרוא באורות בעמוד קוף כבב, כי הפסקה בקובץ בית קוף כבב שקראנו, היא מדברת על הנזקים שבאים לעירה עצמה, כן, למתבונן עצמו. אבל באורות קוף כבב זה מדבר גם על מה שתיארנו, שדעת שהאלוקות עצמה, כמו שאנחנו אמרנו, אין לך מקצוע חשוך. כן, יותר הסברנו שלתן לי לא פנים של קטנות, למה הכל הופך להיות קטן. אבל כמו שאבא גם אומר, זה גם נותן פנים של חושך. זה דברים שאבא מסביר באורות, באמצע איסור מרקים, לרגלי המניעה הכללית של לימוד הרוחני בעניינים האלוקיים, הולך מושג האלוקות ונחשך. מעין עבודה שכלית והגשית מתוארה, שזה בדיוק כמו שהרב עוד רגע ילך להסביר, שזה שתי הקדמות הנחוצות שחשובות לקראת כל התעסקות בני אלוקים, שזה עבודה שכלית והגשית מתוארה. אז זה פוגע בסוף גם באיך הקדוש הוא מצויר. אם זה הפחד החיצוני והאמונה הטבעית ושיבוד של ההכנען, נשארים תגובות רבים מתוך השפעת ירושה מאותן התקופות, שהדעה והגשה אלוקית הייתה מהירה בין בעוזם, אז שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד עליה את כל הנפשות. זאת אומרת, הרב אומר, היו תקופות שבהן באמת הדעה והגשה אלוקית הייתה באמת בהירה, בתקופת הנבואה, שהכל היה באמת נשגב, ואז באמת היה ראוי לשעבד עליה את כל הנפשות, כי שאני עכשיו הייתי צריך את הדברים אולי בדרך ההפוכה, מה באמת נכון. אם אדם בונה בינה נכונה, בזכות הדבר הזה קודם כל הוא מרגיש גדול. הוא מרגיש שיש בתוכו משהו אינסופי. ואז שהוא לומד שהיחס בינו לבין הקדוש ברוך הוא יחס של אחד אינסוף, אז זה בעצם הדבר הזה, זה לא מקטין את הכל, אלא מרומם את הכל. כי הוא חי בכלל תודעה כגעגועים שאינסופים, את פתאום מבינו, אז בעצם מכיר בך הקדוש, אז אני גדול, ואם הקדוש ברוך הוא, היחס ביני לבינו הוא יחס של אינסוף, אז הקדוש ברוך הוא זה אינסוף בחזקת אינסוף, זה מספר, זה מימדים, שמעולם המציאות בכלל לא זכתה בכלל להתקרב אליהם. אז דווקא גדלותו של האדם, שבא מצד גדלות עולם הדעת, היא הרחיבה את הקדוש במקום הבית הגדול. הוא אומר, במקום הזה, ראוי שאדם ישתעבד לקדוש ברוך הוא, כי אז אין לך עבד השם הוא לעולם ימלוך, להיות תפל למחווי חיים כאלה גדול, כן, למחווי חיים, אבל יותר מהם למקור דקול חי, כן, שזה מה שהרב אומר היה בתקופת הנבואה, שהרוממות האדירה הגדיל את כל החיים כולם, אז להיות בטל כלפיה, זה בעצם הכוונה להתחבר לרוממות גדולה, להיות עבד השם הוא לעולם ימלוך, כן, קיבלי בני ישראל, עבדי הם, לא הם קרו מקרת עבד, בזכות הדבר הזה, החיים שלך הופכים אתכם הרבה תחרותים. אדם אומר, היו תקופות שבהם הצד הזה של הביטול, הוא באמת הגדיל את האדם. אבל אדם אומר, מכיוון שהכל התשתש, ואלוקים הפך להיות חלל מוקטן בציור של המין האנושי, אז עכשיו השעיבוד כלפיו יצר נזקים, כי יוצר משהו שהוא בעצם גורם לאדם להתרשות מוסרית, לייאוש שלו מעצמו, לאכול ושותו כמחה נמות, כי בעצם אדם מרגיש שמקום חור לא כלום, כן, אף שאתה ראויה מצד גודלה שבד הכובשות, גם זה תוך שהקלה אלוקית עמומה, הרי המהות האלוקית כלולה באמון, גם זה ראויות למראה דרך לרבים, רק בתור כוח תקיף, שאין נמלט ממנו, ואיכך הוא השתאבד אליו, שכל הציור האלוקי מתגלה לא בצורה האצילית, הגבוהה, הרחבה שלה, בצורה הקטנה שלה, אז הרב אומר שאפילו אצל מהירי הדרך לרבים, זה מאוד חריף מה שהרב אומר, ובטח אצל ההמון, כל הציור של אלוקים זה רק, מתגלה רק בצד החיצוני, הטכני שלו, הכמותי שלו, שזה כוח מאיים כזה, שחייבים להתכופף אליו, כשמין להשתאבד לעבודת אלוקים. על פי המצב הריקן הזה, של הציור האפל, המלא טוב ובואו שמתאבד ביום שחושבים על דבר אלוקים, בלא השכלה ובלא תורה, אז בעצם זה יוצא מצב של עירת התא הנתוקה ממקורה, שהוא עירה אלה, האדם הולך מאבד את זוהר עולמו, על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחים, כן, כמו שהרב אמר, יש את ההחשכה של, של הצד של האלוקים, ובעקבותיו יש גם את הצד של השפלת רוח האדם, אין גאות אלוקים לגלל בתור נפש, כי אם שפלות דמיונים, דמיונות פרועים, זה תכונה של איזו מציאות בדויה, מטושטשת, מדולדלת וקצופה, שמלת את כל מאמין בה, ומדקת את רוחו, מטמטם כתל מונת את הדינות הנפש של אדם מלהתגבר, ועוקרת את הזיב האלוקי שבנשמתו, כן, כמו שהרב במידות הראיה, בכבוד, עוד ג' אומר שאדם מחנכים אותו להתייחס בכבוד אל הקדוש ברוך הוא, ואת הקדוש ברוך הוא צופס כמשהו ולא מבין שהוא מקור עד כל החיי, אלא כמשהו מוגדר, אז בעיניו הקדוש ברוך הוא הופך להיות כוח עריץ, שרק כדבר היחידי שמעין אותו זה הכבוד שלו, והוא כאילו כבכל שם צריך לרצות, אז מביאים כל מיני משלים, משל מלך וכו' וכו', ככה מדברים עם המון על הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא נתפס כאיזשהו, היום אפילו יש ביטוי יותר עלוב ממלך, זה פוליטיקאי, כי זה מישהו כזה שכל מה שחשוב זה רק שאתה תכבד אותו. הרב אומר, מייחסים לקדוש ברוך הוא את התכונה השפלה שבכל השפלות, האכזרית ביותר של, של, שיש כאלה אנשים שהכבוד שלהם יכולים לעשות את הכל. הרב אומר, זה גורם לאדם שמעריץ את הקדוש ברוך הוא להיות גם הוא אכזרי, כי חז"ל אומרים, יהיה דומה לו, אז הוא תופס את הקדוש ברוך הוא כנמצא בראש ההיררכיה החלילה השתלטנית, אז הכל הפך להיות מעוות מאוד, ואף יאמר כל היום שמונת בשם אחד עם מילה שם אחד עם מילה ריקה שאין שם דעת ממנו כלום, וכל הדין רוח מוכרח הוא להסך דעתו ממנה, זה מה שרמזנו שנתיב גם לאחרים, כי מצב כזה כל מי שיש לו טיפה דינות רוח לא יכול להיות קשור למחב כזה, וזאת היא הכפירה שמונת המשיך שעזלו מים מין ים הדעת האלוקית בכנס ישראל ובעולם כולו. אז כל זה בעצם קשור כן, לחושך, להחשכה שבאה בעקבות שחסרים את המרחב הגדול הזה של הבינה. אני תמיד, אני מרגיש שאנחנו צריכים יותר להתמקד, תמיד אולי קצת נאפק את ריבוי המקורות כאן, כי להתמקד מלא יותר בפסקה כאן, כי לכן הרב אומר שאיך באמת תסבונים את הבינה בצורה נכונה. אז כמו שהרב כאן מביא בסוף, כן, אחרי שאומר על שלושת המושגים הללו אין שיעור לאוכבם וכפם וכם וגם מולי שיעור המון המושגים המותים שבהם שבאים עמהם כל מה שעשה זו כל מבורם, זה אנו סובלים, זו סבד נותם לעינינו, גלה עמי מבלי דעת, ישראל לא ידע, עמי לא התבנן, כי אתה הדעת מה עשת ואמסך מכהן לי, ובהתחלת הנטייה לשכת השם שנותנו בני רחובעם, נאמר ויעש הרע כי לא הכין ליבו לדרוש את השם. תשימו לב, הפסוקים שהרב כאן מביא הם פסוקים שהרב מביא אותם ברוורס, מהסוף להתחלה. הפסוק גלה מי מבלי דעת כבר מדבר בספר ישעיהו על הגלות עצמן. הפסוק ישראל לא ידע עמי לא התבונן הוא שתי פרקים לפני כן שמדבר על תהליך החורבן. והפסוק כי אתה הדת מאסה ומסייחה מכהן לי מדבר עדיין בתקופת הבית הראשון. ותחילת הניטל שקריאת שמרתנו במאיר חובם כתוב ויעץ השם כי לא יכין ליבו לדעות השם. למה חשוב למה את הדבר הזה? כי בעצם צריכים לקרוא את ארבעת הפסוקים של הרב, אם רוצים להבין את התהליך הכרונולוגי שגרם בסופו של דבר לשבר הגדול שמסוין כאן כגלה עמי מבלי דת, שהשורה האחרונה שלא היה עולם של דת, שלא היה עולם של דת אלוקים בצורה נכונה. כדי להבין מה משביט את הדת צריכים לחזור לפסוק לפני כן. ישראל לא ידע, הייתי חושב, אולי צריך לקרוא זה בכיוון שעמי לא התבנן. כי אם הדת חסרה התבוננות, חסרה כל הזמן את הרצון להבין דבר מתוך דבר, אז מילא גם הציור שונאים של ישראל נעשה מח, נעשה דליל. אז כאילו גלה עמי בלי דעת שציור של אלוקים הוא מעוות. אבל מה קרם לזה? כמו שאמרנו קודם, כי חסר את הבינה, כי ישראל לא ידע מכיוון שעמי לא התבונן, שלא היה כאן את התהליך של רחובות הנער של ההתבוננות. אבל עכשיו מסכם אותנו, ומה בונה באדם את היכולת כביכול כן, הכרתית הזאת של התבוננות? אז פסוק אומר, הבא שהוא בעצם הקודם, אומר, כי אתה הדת מאסת, והמסייך מכהן לי. שיש כאן קודם כל עמדה נפשית שמואסת בדת, שאין לה את הגעגועים ואת הכיסופים לדת את, לדת את המציאות. שלכן תנאי בסיסי לפתח בינה, זה לא דברים שאפשר ללמוד אותם בבתי ספר, באוניברסיטאות, אפילו לא בישיבות. זה כוונה לא בצד השכלי שלנו, זה בדוגמה שכאן לומדים בישיבות. לומדים את הגעגועים, לומדים את זה שאדם לא מואס בחוכמה. וזה מה שקשור לשנה יותר סודי, מה גורם למייסת הדת, ומסלת המתייה, אומר ויעש הרע, כי לא הכין ליבו לדרוש את השם. אם אדם היה מכין את ליבו, אז הוא היה גם, זה עצמו היה מעורר בו גם את כיבוד הדת. ועקבות הדבר הזה הוא היה מתבונן. ועקבות הדבר הזה הוא היה מגיע גם לדת הנכונה. הרי זה מה שאני חוזר לציטוט של המסילת ישרים, את הפסוק, שזה התניה. אם תבקשינה ככסף. תנאי יסודי לכל זה להיות מבק... איך זה מבקשי השם? ישמח לב מבקשי השם, להיות מבקש בכלל. שזה אם תבקשנה ככסף, אולי כסף זה רומז על כיסופים, כן? המקום כזה שזה משהו שליבו של אדם נחשף עליהם, שאתה תעורר את היקוד לדבר הזה. אבל יותר מזה כתוב כאן, אם תבקשנה ככסף וכמה תמונים תחפשנה, שבעצם חלק מהכיסופים זה בעצם גם להיות, להבין שיש כאן דבר תמון, יש כאן דבר שהוא לא גלוי, ומילא יש כאן איזושהי דרישה עמוקה גם להיות בחיפושים, שזה בעצם אולי מה שקשור לכל הסיבה הזאת, שכמו שהרב יתאר גם בשורה הבאה, שמה זה לא הכין ליבו, זה סוגיית העצלות, כן, שורה הבאה, מניע דרישת השם. והסרת החפץ מהמדע העיוני היותר מהיר ונשגב, כן, שבעצם איך? כן, בדיוק. נעשית בתחילה מהתלות, שזה בעצם, תסתכלו גם בכמה שורות לפני כן, לפני הפסוק הסבין יראת השם, משפט שאנחנו קראנו אותו מהר, כאן יש לו נסק משושה ציורים שמחווים ונפים עד אין קץ, לפני כולם פרוסה הרשת של המון השקיעות, זאת הייתה להם, של אותם שאינם מתגברים להיות מתיצים מן החרקים. אז מתגברים זה תבקשנה ככסף, אבל להיות מתיצים מן החרקים זה אחר כך כמטמונים תחפשנה, זה בעצם כל הזמן לחפש בין השיטים מה מסותר כאן. אז בשביל אדם צריך שתי תנאים, הוא צריך את הכיסופים הגדולים, אבל צריך גם את חוסר העצלות, את לדרוש כל רגע ורגע מה מסתם בתוך הדברים האלה. הדברים קצת מזכירים את מה שהרב זצ"ל כותב על הקדמת מסילת ישרים, שלמה אנשים לא מתעסקים בסוגיית הבינה של דעת אלוקים. הכוונה, למה מושגי העבודה, מושגי יראת השם, הם לא תמצא אותם, אלא רק, כמו שאומר שם, את אנשים גסי השכל, ולא את אנשים הגדולים. אז המשרד השרים, כביכול, הנימוק הישיר, והמוסר שונתן לדברים האלה, זה שמכיוון שהמושגים האלה הם ידועים בעיני כולם, הם מוכרים, זה לא יוצר לאנשים איזושהי חוויה אינטלקטואלית לעסוק בהם, כי הכל מובן מאליו, אין בהם יותר מדי הפתעות בכל הדברים האלה, אז הם מעדיפים לגרות את השכל שלהם בתכנים אחרים, כי במילים עצמם של העולם המוסרי, לכאורה אין שם כל חדש, כל מה שנאמר, נלמד במסעד השרים, זה דברים שהיינו יכולים לצפות, שזה מה שיגיד לנו, כן, פעם סיפרתי לכם ש... שהייתי צעיר, זה היה כמו דיר שהוא בחינות בשמיעת הלשון, מפעם היה תקופות שלא היה לי כל כך זמן ללמוד לזה, אבל היה לי פטנט, הייתי תמיד מגיע לשם, ומבחן אמריקאי, אני יודע שחפץ חיים החמיר בכל דברים של שעת לשון, חוץ משלושה דברים, אז כל דבר חיפשתי מה התשובה הכי מחמירה, סימנתי, ואכן צדקתי, כן? כאילו מה אתה מצפה מספר מוסר שיגיד לך? זה ברור שכל מה ש... כמה שיותר תהיה הדוק בדעת אלוקים, זה בקשור כזה שחוץ, זה מה שיהיה, זה... אין כאן משהו שמגרד את השכל. אז מה הפתרון שהוא אומר? אתם זוכרים? הפתרון שמציע בצעות השרים זה לעשות חזרות. לעשות חזרות זה עוד יותר מתסכל ועוד יותר לכאורה גורם לאדם המסם הזה שהיה לו את הקושי עם הדבר הזה להתעסק בדברים האלה. אבל לרב במוסר הקודש, כן, נמצא כאן בקובץ A, כבד כבג, אומר שאני קורא את זה ככה מדילוגים מלמעלה, כי הוא אומר כל מה שהמסעד שלנו אמר זה הצד הטכני של בני הזאת. השואה השלישית, אבל הצד הפנימי שלה בא גם כמסיבה זה עצמם. אבל צד יותר מושג, כלומר לא רק הסכמת העולם פועל דבר זה שהגשת הזאת גם בלא לימוד, שוב שאין צריך להתעמק בהן, אלא, בפני שהמשוות הטבעיות הן מלא ציורים באלה העניינים המכונים, שכך מראשית כל לימוד, חץ למעט הלב על בירור, ואם הם שוטפים, תוך שהמשוות של בוסר, רק דברים מביליים וחשוכים מעורבים בהם, ועם החושך השכלי יש גם כמתאר של נהיה עירה, בבוסתה מהירות, בלתי נדבית לא שמשרת את אור השכל, משרת כוח חיים הפרוחים, שמזדקקים ומודים על המעמד השכלי והגשה נורא תורה באור הקודש, כן מפרים בעצמם, בשטפם, את האפשרות של לימוד והתעמקות. זה לא רק שאדם אומר, טוב, שמעתי את הדברים וזה ביטל תירה, אלא שמעתי את הדברים וזה יוצר לי תחושות לא נעימות, כי מכיוון שהשלבים הראשונים שאדם שמע דברי מוסר, הם תמיד באו במקום הזה שבו אדם בתחילת דרכו היה באמת רחוק מהקרבה לקודש. והיה בו הרבה הרבה נפש בהמית שהיה צריך הרבה לבטש אותה. אז הניגון הראשוני שאדם שומע בכל התנועה של התקדמות, היא את הניגון אתה לא בסדר. ובצדק, בהתחלה הוא לא בסדר. ויש בך משהו שזוקק עקירה של כל מיני דברים שלי משקם בך. אבל אז המושגים אל עצמם תמיד נתפסים אצל האדם כדברים כאלה שהם מחשיכים. אני מקודם אמרתי שמה שהרב אמר באורות, שהיה דורות שבהם היה ראוי לבטל לקדוש ברוך הוא כי הכל היה מרומם. יש גם לידך גיסה, שלמים שאדם צריך לבטל לקדוש ברוך הוא כי הוא גס, וזה באמת נכון. אבל הדבר הזה מעורר באדם את האסוציאציה, כמו שאומר, הראשוניות של הדברים האלה, שמגדירים את הנפש, שמעוררים בתחושה לא טובה, אבל מלא הוא בעל כוחו שומע את המושגים, ושומע אותם בהקשר שלא תואם את המקום שאלה הוא צריך לצמוח, ולכן זה לא רק בזבוז זמן, אלא זה הרבה יותר עמוק, זה פחד, זה מעיסה, זה חוסר רצון להיות קשור לדברים האלה. הוא אומר רב, וצריכה היא המתוד המוסרית, שמלך למצוא דרך איך לסנן את הזרמים הראשונים. אז הרב כאן לא כל כך פירט מהי המתוד המוסרית, אבל אם הוא מתכוון לדברי המסעד השרים של החזור, זה דברים שהרב כותב אותם בפנקה סוגים, פסקה נון, שזה כל הסוד של שמוע בישן תשמע מחדש, של ההקשבה, שאתה שומע את הדברים האלה, אז זה בעצם אל תהיה פסיבי, אל תהיה עצלן, אל תיתן למילים האלה להישמע בהקשר, באסוציאציה הראשונית של המילים האלה, כמו שהרב בפסקה המפורסמת, שהוא תפסה בתחילת אורות הקודש, אל יבלוך המילים והניבים, הם מסוים מידך, זאת אומרת יש איזושהי כמיעה כמטמונים תחפשנה, להציץ מבין החרקים, וזה בעצם מה שהמסעד שרים דיבר על חזרה, הכוונה, תלמד את הדבר, שמוע בישן, תקשיב טוב, תנסה לראות מה אתה מתחדש, תנסה לעורר תנועה של התקדמות תוך הדברים האלה. זה עד האתרה, זה כמו שאמרתי, זה גם תביעה רגשית של לעורר את הכבוד לדבר הזה, כן, תחפשנה ככסף, שזה בעצם להוקיר את הדבר הזה, אבל זה ודאי מלווה גם לדרישה לא עצלנית, של כל הזמן, איך האדם, איך מי שקורא את המושגים האלה, איך הוא בוקע למדרגות יותר גדולות. זה בעצם מה שבכלל יניע את היכולת שלו לעורר התבוננות, לעורר מקום כזה שבו הוא לא נשאר כל רגע ורגע במקום, כל הזמן נפתחים לפניו הוצאות חיים יותר גדולים. בלעדי הדבר הזה, בעצם לכן, הדבר שעומד ביסוד כל הכישלון של כל ה... שעורר, הוביל את עם ישראל למצב של גלות, כמו שאני אומר, זה היה מניעת דרישת השם, ועשה את החפץ, זאת אומרת שאין לדם מוטיבציה, עמדה יוני, יותר מהיר, ונסגב, נעשות בתחילה מעצלות, מנטייה לדברים רק גסים ומקלות דעת, כן, אז עצלות לא נקרא, זה למה שרק ציטטתי כאן מהדברים של הרב בניה, על כל המתעצל בהספדו של חכם, אינו מעריך ימים, שהרב אומר שתכונת העצלות היא התכונה שמקבעת את האדם. ואז מלא הוא לא מעריך ימים, הרב אומר, כוונה, זה עוד לפני מה שזה, עצם זה שהוא לא, בהקשר שמה של התעצל בסבדו של חכם, זה לא להיות קשור רק למה שנגלה ממנו. אלא כל מן להבין שיש כאן עומקים אינסופיים, ומלא אתה גוזר עליך קצרות ימים, עולם שכולו קצר, עולם שכולו רגעי, שאין בו את היום שכולו ארוך, אין בו את ההנבאה הפנימית של הדברים. אז יסוד לכל הדברים האלה, זה בעצם שאדם צריך לצאת ממחב הנוחות שלו, שכמו שאבא אומר כאן, שזה דברים גסים וקלות דעת, שאת הכל רוצה לקבל במושגים הבסיסיים המוכרים לו. התנאי בסיסי הוא לכו בנים שימו לי יראת השם על אתכם. זה הרצון להיות בתנועה, שהיא מתלווה, כמו שאבא אומר כאן, אל כיסופים. אני עכשיו אומר, זה שלב שני. שלב שלישי, זה עוד לפני שהוא מתעסק בקודש עצמו, קודם כל בונה את עולם הבינה, בונה מחווה חיים, הוא מפתח את חוש הסקרנות שלו, את כוח הסקרנות שלו, שהרב אומר, זה דבר קריטי, אתה לא יכול להתעסק בעניינים שבקדושה, אם אין לך סקרנות בכל דבר שמצא סביבך, אם לא כל תופעה שמצא סביבך, אז אתה מלא בכיסופים וגעגועים לדעת מה מסתר בה. ברור שבסתר המדרגה מה שמונח כאן זה אמונה גדולה. זה אמון גדול שהמציאות גדולה, המציאות היא אינסופית, המציאות מונח בה גודל אלוקי גדול מאוד, אז כל תופעה שאני רואה אני לא מוכן לוותר לה, כי כמטמונים תחפשנה, כי יש בה כיסופים של תחפשנה ככסף, זה התנועה היסודית הזאת שבכלל בונה נפש מתבוננת, נפש כזאת שכל תופעה שיורה בעולם היא ישר שואלת עליו שאלות, כן, המדשים על אברהם אבינו שלפני שהכיר את קונו כל דבר ודבר היה מתבונן בו, היה שואל בו, אז לכן הסוגיה הזאת היא, דיברנו שלושה דברים כאלה שהם עדיין לא התעסקות באלוקות עצמה, ובטח מאלה לא התעסקות בעירת השם של האדם, אבל הם התנאיות בסיסיות שקשורות את זה, לכן הרב אומר, הרב כנראה לי פונה לדור האבות, לב מי לא ימל למקרה דברים הללו, כי לדור הבנים אולי לא פונה, כולנו רוצים להיות ירי שמן, כולנו רוצים לדעת את פנימיות התורה, אבל אם אין בך נפש פנימית כזאת שהיא בעצם כל הזמן חיה תנועת הבינה הזאת, חיה את התנועה הזאת של הכיסופים האינסופיים, שהיא ביסודה וגם נמצאת בעמדה לא פסיבית, נוחה, אלא של לצאת ממחב הנוחות שלך, בלעדי הדבר המסם הזה, אז כל מה שתעסק בכל המושגים הכי גבוהים, בסוף זה יהיה מושגים של החשכה, זה, גם אם זה, כן, מה שהרב הרבה, גם כל סוגיה של לימוד פנימיות התורה, שהרב אומר שבשביל להתעסק בפנימיות התורה, כל ההקדמה של מילוי קרסו, הוא הקדמה לא רק מאזנת כזאת, אלא זה בכלל כדי ש... כאשר תגיע לעולם הפנימי, אתה תחפש שם את הפנים של דבר, ואתה לא תישאר חלילה במשל, כן, אני, זה מביא, לא נגיד אפילו את השם, למרות שזה ודאי, הוא לא חשוב לזה, אבל הגר"א חשד באחד מענקי תורת הנסתר, שהוא לא הבין מדברי אריז"ל רק את ה, הבין ממנו רק את המשל, ולא הבינו את הנמשל, ככה, עד כדי כך, הגר"א בעמקותו, היה לו איזושהי מחשבה על זה, אומר, עד שראיתי, ממקום אחד שהוא כתב, ואז הבנתי שהוא הבין את הנמשל. אני רק בא לומר, על ענקי, ענקי ענקים, שזה כל כך, אתה יכול להסתפק רק בלומר את כל דברים האלה, זה יוצר משהו מאוד מאוד, שעוד פעם, יש לב מי לא יגה, אבל אם אתה לא, כל הזמן נמצא במקום שמרדפה לדעת את השם, שכוסופים יסודים לדברים האלה, אז כמו שהוא אומר, אז הציורים האלוקים הופכים להיות חשוכים, כל המרחב החיים שלך הוא עצמו סביב הדבר הזה עלו, ואז גם כל העמדה הפנימית של אדם עצמו, הכל הופך להיות שפל, לעומת מה שהכל יכול להתגדל, הכל יכול לצמוח, זה איזשהו זעקה שהרב כאן זועק, על דורות לגבי דורות שדאבדין לא הייתה הבישתה, אבל הרב אומר, אם רוצים להתקדם למאמר דת אלוקים ולעבודת אלוקים, צריכים קודם כל, זה קצת כאילו חלק מהנגזרות שנגזרות גם ממאמר המחשבות, כמו שאמרנו, הידיעות החול לא נצרות מצד עצמם, אבל איזה סקרנות של נפש הן בונות, ובטח מאמר הפחד ויצאו מחרדה, הם תנאים יסודיים שאמורים להניע בכלל אם רוצים אחר כך להגיע למושגים גדולים של דת אלוקים. והרב כאן בצורה מאוד חריפה אומר, כל הגלות באה עלינו בגלל שלא עשינו את התהליך הזה. בואו לפחות נראה עוד כמה שורות. אומר הרב, אבל במשך הזמן, שהכל התחיל מהתחלה מתוך עצלות, כן? גסים גדולות, אבל במשך הזמן האומה מתרגלת עם חוליה, מנסה לטבע שני, שאף אם תתעורר תרות קלושה לשוב לעיר בהורדת את שם, לא תוכל כל כך על נקלה הרגל של מחשכים והמסרים הצרים של פתרונים מדיבנים לכל הדברים הרמים שבו היה מושתת אליהם, עושה את אדם אסור בכבלי ברזל, עד שאם עושה לפתח את אסורה והרגיש אותו שהוא נעזב ונחלש, וכאילו בור הסוב חשכתו ומעונו הטבעי הרוי לו, שתני בבור תחתיות במשכים מצולות כלול ולא יצא. הרב אומר, זה גורר אחר כך שלב הרבה יותר חריף, לא רק שאדם רואה את הדברים בשטחיותם ולא מעורר העמקה שלהם, אלא לאט לאט אדם יותר זהות בין עומק הכיסופים לקרבת אלוקים לבין ההגדרות שהוא הגדיר לעצמו, שבהתחלה זה בא מתוך מאוד מאוד נוחות, אבל הוא השתאבד לנוחות הזאת. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצאת כצאת עבדים, כן, מה שבסוגיה בכתובות, עבד בהפקר הניח עלי, זיל עלי, פריץ עלי, יש לו משהו מסוים שזה כבר יוצר איזושהי התמכרות ושעיבוד להגדרות הזה, עד כדי, שהרב אומר, עד כדי כך, שגם יבוא משהו מסוים ויצעיד אותו צעד אחד קדימה, הוא לא ימחל לשמוע לו, כי זה יערר לו את כל עולמו הוחני, כי הוא כבר מנע תבניות שלמות, מבני חיים שלמים שבנויים על דת אלוקים קטנה, אז הידיעה החדשה שתבוא לו אליו, תצא בפניו ככזאת שהיא מפרקת את כל מוסד הדת שלו, כי הוא התנה את קרבת אלוקים בכל הקיבעון המשפטי שבו נמצא, זה הרב אומר, הוא כבר יהיה במקום כזה שהוא כבר אין לו יכולת אפילו להתקדם, כי זה באמת כבר סכנת נפשות לאדם מסוים הזה, כיוון שקצת תפגיש את המושגים יותר גדולים, אתה בעצם מטלטל את כל המבנים שהם נמצא, אז אתה שומט את הקרקע שסביב הוא חי, אבל היא כולה קרקע שבצורה אמיתית, היא כולה מגושמת, היא כולה קטנותית, היא כולה מלאת חשיכה, אבל שם האדם מזהה את כל יסודי קרבת אלוקים שלו, מה שהרב יאמר בהמשך, שאז יקראונני ולא ענה, ישחרוני ולא ימצאוני, שגם מחפשים אותי, הם לא יכולים למצוא אותי, כי יש איזשהו תלות יסודית, כמו שהפסוק אומר, כי תחת, כי בעבר, שנו דעת ויראת השם לא בחרו, אז יהיה מצב כזה שבו גם אם אדם כן יחפש עומק, אבל הוא בצדק יהיה חייב להסתמך על כל חומות הנוקשים שאותם הוא בנה, כי בעירוב של אחד מהם כל עולמו רוחני מתפרק. וזה גם כמו שהרב כותב אותו, אולי אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אני פשוט זה הפתרונים הבימים, הבימים הדיון הפרי, כן, לכל השאלות יותר מסגבות שכל חיי הכלל והפרט קלים מרום שלותם, ניסים כל כך דבקים מנפש הכללית, שנותנת לפתרונות מהנפש הבהמית, מהצד הקשה, שנראה בזכרה שונה, שפרוש אדם מהם, תראים כמה מושגים מהירים, מורים ותורים, יישאר כעובד דרך, כן, כאילו זה נראה לאדם, שאם רק נדבר טיפה בצורה מופשטת, ולא נסביר דברי חזר ממש כפשוטם, אלא קצת בצורה יותר עמוקה, אז אנחנו כאילו כפרים לכל התורה כולה, ועם כל המבנה של שכר ועונש יידרש למבט יותר עמוק, אז זה יטלטל את כל המבנים שלהם אדם יתקשר להם, אבל זה באמת לא ירד שמיים. כמו שנכון הרב אומר, שהעולם חושב שהנתקה מעולם הזה לעולם הרוח הנתקה מישות לאפסיות, ולא מבינים שזה הנתקה מאפסיות לישות. בהקשר מסוים זה, כמו שאני אומר, כל הציורים הרוחניים הם פתרונים בהמיים, זה ציורים של עולם הזה, שבהם הוא זיהה, שהוא זיהה את אלוקים עם הקוטן, אז מילא עכשיו, אם נאמר שאלוקים זה לא הקוטן, חלילה, אז הוא לא קשור לעולם היש, כי אין להם הכרה שיש עולם יש גבוה מעל גבוה. באין חום בלב, זה עוד פעם, משפט המפתח, אין חום בלב, הכוונה אין כיסופים, אין מקום כזה שבו אומר, אני מחפש משהו גדול, אני לא יכול להרוות את צימוני משהו יותר קטן, באין מחשבה, מלא בקבות חום הלב ובוא גם מחשבה, מד לרוח ומלך החיים, אז הכל הופך להיות רדוד, אבל חשוב מאוד להדגיש שהמאמר שלאב כאן בא לזעוק את חום הלב, לזעוק את המקום הזה, שכמו שהרמור דרך כל סוגיה שהיה רואה, הוא היה בכל עוד ברשי, כל תנועה שקיימת בעולם, היה עם עינם פקוחות אליה, כי יש כאן כיסופים אדירים, ברור שהמציאות היא הרבה יותר אינסופית, הרבה יותר אלוקית, הרבה יותר גדולה ממה שהיא.